היי, ערב טוב, לילה טוב לכם. אז טוב, התחלנו קצת באיחור פראי, אפשר להגיד. היה לנו פה כמה תקלות שסידרנו והתגברנו עליהן. אז היום אנחנו בעוד תוכנית בצינוק בערוץ WeAct, הערוץ הבלתי תלוי. והיום אנחנו רוצים לדבר על כמה נושאים, ויש לנו גם כן אורחת מיוחדת, נורית בן דוד. מי שלא מכיר, נורית בן דוד, אימא לשני ילדים, שני ילדים שהשתתפו בניסוי, ניסוי בעל כורחם, 485 אלף ילדים, 485 אלף ילדים השתתפו בארץ בניסוי ללא ידיעת ההורים שלהם. היום הם ילדים, אז הם היו תינוקות, הם היו תינוקות בני יומם, שהחדירו להם חומרים שלא היה להם שום אישור, הם לא ידעו שהם משתתפים בניסוי. עשו להם ניסוי שלב 3, מוכר לכם? ניסוי שלב 3 נעשה על 485 אלף ילדים. המדינה חילקה את הילדים שקיבלו את חיסון הזה שנקרא הפטיטיס בי, חיסון של חברת סייביבק, חילקה את המדינה לשניים, אוקיי? חלק מהילדים קיבלו את החיסון הזה, חיסון חדש, וחלק אחר קיבלו איזשהו חיסון שכבר היה קיים. אז למה בעצם הכניסו עוד איזשהו חיסון שהיום בכלל לא משתמשים בו? היום את החיסון הזה, אתם יכולים לקנות אותו אולי באופן פרטי, אנשים מבוגרים אולי לוקחים את החיסון הזה. אז מה קרה, מה היה שם, אנחנו תכף נגלה, אבל לפני כן אני רוצה לדבר איתכם על שערוריה. שערוריה גדולה שקרתה כאן בארץ ממש עכשיו. השערוריות רק הולכות ונרמות. אתם בטח שמעתם על השימוע שהיה ב-FDA לאשר או לא לאשר את הבוסטר. אז מה אמרו הכתבים? מה פרסמו בעיתונים? מה עשו בעצם? איזה מין מסר העבירו לציבור שלא ישב, אתם יודעים, שמע שימוע של 8 שעות, אוקיי? הוא רוצה הציבור רק את הכותרות, רוצה שיביאו לו מה שנקרא באותיות, בפונטים, ישר לעיניים, עם איזושהי כתבה קצרה, עם איזשהו פיינוח שילעשו לו את הדברים. אז בואו נשמע מה נאמר, וזה עוד היה כאילו מפי ערד ניר, שהוא קצת יותר מעיז, מה הוא אמר, מה הוא סיפר על השימוע של ה-FDA, ואחר כך אנחנו נראה איזשהו קטע קטן, שאף אחד לא טרח להגיד לכם, מה נאמר ב-FDA, וזה עוד מה שנקרא קצה הקרחון, מה שאנחנו הולכים להביא עוד מעט. אבל קודם כל בואו נשמע את הסיכום של ערד ניר, בבקשה.
בינואר השנה, או בדצמבר בשנה שעברה, עמדו במדינת, מדינת ישראל הייתה בעיצומו של הגל השלישי. היה סגר, הפסידו מיליארדי שקלים בכלכלה, אנשים נדרשו להגביל את פעולותיהם. במחסנים של משרד הבריאות עמדו חיסונים של פייזר והמתינו ל... אתה יודע למה?
אישור
של FDA. לא התחילו לחסן כאן לפני שהגיע אישור של FDA שאמר שמדובר בחיסון יעיל ובטוח. כלומר, יש איזשהו תוקף לגוף הזה שנחשב האורים והתומים. הערה אחת. הערה שנייה, המומחים של ה-FDA שהתכנסו ביום שישי ודנו מול כל העולם במשך 8 שעות כמעט, התבקשו להצביע על עניין אחד. האם חברת פייזר הציגה די נתונים שיצדיקו חיסון שלישי 6 חודשים אחרי החיסון השני לבני 16 ומעלה?
כן.
הם באופן גורף, 16 מול 2, אמרו לא. כלומר, פייזר לא הציגה נתונים
שהחיסון
חוץ בטוח ויעיל.
כן.
סופו של דבר, מה שהם כן החליטו, לא דומה כהוא זה לאיזושהי החלטה שהתקבלה כאן. התקבלה שם המלצה, כרגע זה המלצה, לאישור חירום לבני 65 ומעלה פלוס אנשים שנמצאים בסיכון מוגבר, וצריך יהיה להבהיר להם שמדובר בהליך רפואי ניסויי, שיש אלטרנטיבה, מהן החלופות האחרות, אם יש או אין, צריך יהיה להבהיר להם את זה.
כן, כן.
גם שלא ניתן לכפות את זה. וכאן בישראל כופים חיסון כזה, כרגע לפי התקנות, מגיל 12 ומעלה. זה נכון או לא נכון?
אתה מדבר בהקשר של התו הירוק, זה לא כפייה? כלומר, עדיין יש לך את הבחירה להחליט?
תו ירוק זה כפייה.
ברמה מסוימת.
יש מקומות עבודה שלא מאפשרים לך להיכנס אם אתה לא מחוסן, זו כפייה.
לא, שלא מאפשרים לך אם אתה לא מציג בדיקה שלילית.
זו כפייה.
טוב, אז מה אתם אומרים בעצם, כאילו, בסופו של דבר כל זה יצטמצם להאם תו ירוק זה כפייה או לא כפייה, אבל בעצם בואו נסתכל רגע על העיקר. ה-FDA אומר, אני מאפשר בעצם, וצבינו, הוא לא אפשר את זה מיד. בהתחלה היו 16 נגד שני, זאת אומרת, 16 נגד ההחלטה לתת בוסטר ושני קולות בעד. 18 מומחים של ה-FDA, מתוכם 16, זאת אומרת, ברוב מוחץ לא הסכימו לתת את הבוסטר, גם לא לאנשים שהם מעל גיל 65, הם הלכו וזה, וכנראה כמובן שלחצו עליהם, אימו עליהם, כי כרגע גם בהתחלה אימו עליהם. אתם יודעים שממשלת ארצות הברית, בהתחלה, אוקיי, ה-FDA גם לא אישר את אישור החירום לחיסון הזה. וכנראה שגם יש סיבה טובה. אבל לפני שאנחנו נראה מה עוד נאמר בשימוע הזה, שמעניין, כאילו, זאתי הדרמה? זאתי הדרמה? בעיני התקשורת לא שמתם לב שבכל הכותרות, בכל העיתונים כתוב הדרמה, ה-FDA לא אישר, זאת אומרת, זה לא הדרמה. הדרמה היא שמדינת ישראל נתנה כאן בוסטר לאנשים, כאשר אף אחד מכל המדינות בעולם לא עשה דבר כזה ולא העיז לעשות דבר כזה. אתם יודעים למה? כי ישראל היא המעבדה. אתם יודעים שהחמיאו לישראל שהיא עשתה עבודה טובה, והיא המעבדה של כל העולם. אז בואו נשמע חלק קטן ממה שנאמר בשימוע, אני מאמינה שחלק מכם לא שמע אותו וחלק כן שמע אותו, בואו נשמע שוב מה נשמע בשימוע, מה אמרו בשימוע הזה, כמה דקות מתוך השימוע ב-FDA, בבקשה.
Hi, I'm Peter Doshi, and thanks for the opportunity to speak. Hopefully you can see my title slide with my financial disclosure. For identification purposes, I'm on the faculty of the University of Maryland and an editor at the BMJ. I have no relevant conflicts of interest. Next slide, please, which is labeled slide A. I want to start off by asking a question. Just what problem is this third dose aiming to solve? If we have a pandemic of the unvaccinated, as our public health officials have repeatedly stated, why would a, quote, fully vaccinated person need a third dose? Next slide, B, please. The briefing document suggests the rationale for boosters is waning immunity, but the lowest vaccine efficacy figure mentioned is 83.7%. And last month, FDA approved Pfizer's vaccine stating that efficacy against symptomatic COVID is 91%. Sure, a third dose might nudge up efficacy numbers, but so too might a fourth dose and a fifth dose. The thing is, the two-dose regimen efficacy numbers are already way higher than the 50% bar that FDA set in June last year for an approvable vaccine. Before contemplating the licensure of dose three, shouldn't FDA first require evidence that the two-dose regimen no longer meets the efficacy bar the agency just weeks ago said it met? If vaccine efficacy is now below 50%, let's see the data. Next slide, C, please. Let's discuss safety. When discussions about a third dose began in July, CDC Deputy Director Dr. Jay Butler said it was vital to find out if the third dose increased adverse reactions, particularly severe ones. Unfortunately, we're still in the dark. Pfizer's booster application reports on just 329 people with no control data. Now there is a Pfizer ongoing placebo-controlled randomized trial of boosters in 10,000 people not discussed in the briefing document. But this trial is unlikely to satisfactorily characterize booster safety. First, the trial is too small and the enrollment's limited to healthy participants. Second, we really need to know how safe boosters are in people who already had bad reactions to dose one or two. But such people are obviously less likely to volunteer to participate in this trial, so we won't have the data to answer the question. Yet if the booster is approved, such people will surely be mandated to receive a third dose. final slide D, please. I'll end with a question. Last week, three medical licensing boards said that they could revoke doctors' medical licenses for providing COVID vaccine misinformation. I'm worried about the chilling effect here. There are clearly many remaining unknowns, and science is all about probing unknowns. But in the present supercharged climate, and I'll point out that multiple members of this committee are certified by these boards, I want to ask FDA, what is FDA doing to ensure that those advising it are able to speak freely without fear of reprisal? Thank you for your attention.
טוב, לצערי אני חושבת שהעליתי את הסרטון הלא מתאים, אבל גם זה חשוב לדעת, אז אני אגיד לכם בעל פה. באחד הסרטונים, ואנחנו גם נעלה את זה בערוץ הטלגרם, וזה גם עלה בערוץ הטלגרם של א' בלב הצינוק, ובכל מיני מקומות, אחד מהבחירים, מהדוקטורים בבחירים ב-FDA אמר שהחיסון, לפי מה שהם בדקו עד עכשיו, הוא מציל, על כל בן אדם אחד שהוא מציל, הוא הורג שני אנשים. זה נתון שהיה צריך להתפרסם בכל מדיה אפשרית, וזה הנתון שלא הועבר, לא הועבר לציבור, אוקיי? על כל אדם אחד שהחיסון הזה מציל, לכאורה, אוקיי? כי אנחנו לא יודעים באמת כמה אנשים החיסון הזה מציל, כי אין לנו באמת נתוני אמת, אוקיי? אז על כל בן אדם אחד שהוא מציל, כי אנחנו גם יודעים שאנשים שהם לכאורה לא מחוסנים, אנחנו לא יודעים אם באמת נפטרו מקורונה או לא מקורונה, או ממחלות הרקע שלהם. אבל זאת אומרת, גם על בסיס הנתונים האלו, שהם נתונים שאנחנו לא יודעים אם הם נתונים כוזבים או לא, גם על הבסיס הזה עדיין נאמר שהחיסון הזה הוא יותר, זאת אומרת, על כל בן אדם שהוא מציל, הוא עורק שני אנשים. זה מה שנאמר ב-FDA, וזה מה שרציתי שיעבור אליכם. ובואו, יחי ההבדל הקטן, בואו נשמע את נשיא קרואטיה, מה הוא אומר.
Hrvatska, za razliku od prosjeka Europske unije, nije dovoljno procijepljena. Mi smo tek na 50%.
Ma baš me briga, dovoljno smo procijepljeni. Svi to znaju. Dakle, nećemo ići više od 50%. Neka nas onda, mislim, ogradi žicom. Što neće napraviti? Dakle, mi smo dovoljno procijepljeni jer su oni dovoljno procijepljeni. Dakle, iz njihove perspektive mi smo dovoljno procijepljeni. Naprosto, nema šanse da ugrozimo te ljude. I završit ću. Dakle, ako je cilj, a moramo znati što je cilj ovog mahnitanja, ako je cilj potpuno iskorijeniti virus, onda imamo cilj. Ja nisam čuo da je to cilj. Ako mi netko kaže da je to cilj, ja ću reći da je to van pameti. To je nemoguće. Cijepi se, pa se cijepi još jednom. Želimo iskorijeniti COVID, to je nemoguće. Očito je nemoguće. Ja svaki dan, dakle, počnem dan sa CNN-om i tih par kanala, da se pitam, ono, jesam li ja normalan ili su oni poludjeli? Dakle, to sijanje panike, a to rade od početka, i nisu jedini, je štetno. Naprosto nema apsolutne sigurnosti. Nema života bez rizika, bez mogućnosti da se razboliš, ljudi poboljevaju od tisuću drugih ozbiljnijih stvari i dok se to događa, mi pričamo o COVID-u već godinu i pol dana. Ajde godinu dana, razumijem, u redu, opravdavam, bio sam za to. Od nove godine ja slušam samo glupo.
Jefe. טוב, אז תכף אנחנו נעבור לנורית בן דוד. לפני כן, ככה איזה משהו קטן למעבר. תכף חוזרים עם נורית. נורית, את מתכוננת? כן, אני כבר רואה אותה.
היי! שמעתי שעוד לא עשיתם חיסון שלישי. נכון חברים? אז הבאתי בוסטר. מה אתם אומרים, אה? או שיט. יש כאן אישור FDA. אוי
טוב, אז ככה צריך מה שנקרא. נורית, את איתנו?
כן, אני איתכם.
את שומעת? אוקיי, אני רואה גם שאת שומעת, אז היי, לילה טוב.
אני לא רואה אותך.
את לא רואה אותי? אוקיי, בוא נראה, רגע. אוקיי, רגע. שנייה.
המצלמה שלך גבויה.
אוקיי, רגע. שנייה, רגע, בוא נראה. אני כן רואה אותך, ואני גם רואה שזה נראה בשידור, אבל אני כן רוצה שתראי אותי. תכף זה יטופל. רגע. כאן? עכשיו?
מעולה.
אבל אחר כך אני צריכה לשנות את זה או משהו? אוקיי. שלום לום. מעניינים.
היי. נעים מאוד. שלום, ערב טוב.
ערב טוב. נורית. בואי תספרי לנו בקצרה מה קרה לקראת סוף שנת 2010. מה התגלה בעצם שקרה עם חיסון הסייביבק, איך שהתקשורת נתנה לו את השם דרך אגב החיסון הפגום?
נכון, התקשורת נתנה לו את הכינוי החיסון הפגום. אנחנו לקחנו את זה משם, וזה מה שמאפיין את המאבק שלנו, הצמד המילים הזה, החיסון הפגום. לאחר מאבק של 4 שנים, הבנו שהוא לא רק פגום, הוא גם בעצם מזוהם, ובעל קשר לתכנוני, נמצא במחקר שלב 3, מזוהם,
אז רגע, אז בואו נסביר לציבור מה זה שלב 3. יש 3 שלבים שצריכים לעבור בעצם, נכון? שלב ראשון זה על בעלי חיים, שלב שני זה קבוצה מצומצמת של אנשים שבודקים עליה את החיסון, והשלב השלישי זה על קבוצה הרבה יותר גדולה של אנשים, נכון? נכון פחות או יותר.
אני חושבת ששלב שני, שלב מספר 2 הוא בעצם על חיות, שלב מספר 3 הוא על בני אדם, כמובן בהסכמה ובידיעה והסכמה מדעת, להעביר אנשים ניסויים בבני אדם, קל וחומר תינוקות. מה שנעשה לתינוקות שלנו נעשה ללא ידיעתנו, בעצם מדינת ישראל ביצעה פשע נגד האנושות, נגד קוד נירנברג, השתמשה בילדים שלנו על מנת לחקור ולנסות את הניסוי של הסייביבק, כדי לשווק אותו ולמכור אותו במדינות עולם שלישי. מדינת ישראל בעצם מכרה את התינוקות שלנו, 485,000 תינוקות, מנתניה ועד אילת. ללא ידיעת ההורים, אני חייבת לציין את זה.
ללא ידיעת אף אחד בעצם.
אף אחד, גם לא, אני חושבת שגם הצוותים הרפואיים לא ידעו.
כן, זה פשוט מטורף. זה כמו שפחות או יותר אהוד ברק בא ואמר לנו, חבר'ה, סגרו עליכם ניסוי עם פייזר, ואז הוא חשף את זה. ופה
החליפו כאן חיסון ותיק של חברת אנרג'יקס, לדעתי באישון לילה זה בוצע, מנתניה ועד אילת הכניסו את החיסון, את התרכיב של הסייביבק, חיסון ישראלי שפותח על ידי מכון ויצמן, חברת סייביבק יושבת ברחובות, יש כאן הרבה פוליטיקאים שמעורבים, הרבה עסקנים, הרבה פרסקנים.
אז רגע, שנייה, לפני שאנחנו ניכנס, בואו ניכנס רגע קודם כל מה שנקרא לראשי הפרקים, כדי שיהיה קל להורים שלא מכירים את הסיפור הזה, ויכול מאוד להיות שאחד מהילדים שלהם כן קיבל, אז בואו נעשה סדר. מאילת ועד נתניה, בשנים, בין סוף שנת 2010 עד אוגוסט 2015, ניתן חיסון הסייביבק, שהוא חיסון שלא קיבל שום אישור של שום רגולציה גבוהה, whatever, שאנחנו תמיד רגילים לקבל את האישורים האלו, ומתגאים שיש לנו את האישורים האלו מרגולציה אירופאית או מה-FDA, לא ניתן וגם לא יכול להינתן, כי הוא לא עבר את שלב שלוש.
הוא לא עבר את שלב שלוש, הוא לא נוסע על אף תינוק בעולם, רק בישראל.
וגם לא רצו לתת אותו, זאת אומרת, לא הצליחו לתת אותו בשום מקום חוץ מבהונג קונג, נכון?
בהונג קונג ניתנה מצווה אחת למבוגרים.
אחת. למבוגרים. לא לתינוקות שרק נולדו, וזה החיסון הראשון, זה המחת הראשונה שנכנסה להם לתוך האור בעצם, זה היה החיסון הזה.
אני אחדד, הפשע נעשה על הילדים שלנו, על ילדי ישראל, על הילדים שלי, על הילדים של 485 אלף משפחות בישראל.
אז בעצם הייתה גם כתבה מאוד גדולה, נכון? נכון. הייתה כתבה בטלוויזיה, אחת התחקרניות או הכתבת שמה פיתרו אותה, נכון? מה שזכור לי?
היא מצאה את מקומה מחוץ לערוץ.
מחוץ לערוץ, נכון?
כן.
אני מכירה
כן.
כמה כאלו כתבים שגם מצאו את מקומה מחוץ לערוץ, נכון, בכל נכון. מיני נושאים שהם נכון. התבטאו. נכון. ובעצם אני רוצה עכשיו לשים רגע ברשותך, אנחנו נשים קטע קצר מהכתבה הזאת, אוקיי? כדי שנקבל ככה קצת הבנה על איזה טרגדיה מדובר פה, ואחר כך תספרי לנו מה משותף להרבה מאוד מהילדים שקיבלו את החיסון הזה, וגם איזה בדיקות דרשתם לעשות בגלל חומרים שנמצאו בחיסון שהם היו בכמות, כפי הנראה, מאוד מאוד גבוהה, וגם לחיסון הזה יש איזשהו אלון, יש איזשהו רישום, משהו?
שום.
ביקשתם?
אין לחיסון הזה אלון תופעות לוואי, מאחר ואנחנו היינו הנסיינים, אנחנו בעצם היינו המעבדה של חברת התרופות.
אבל לא היו תופעות לוואי, שום דבר לא היה קשור. זה מה שזכור לי, ששום דבר לא היה קשור.
שום דבר לא היה קשור.
הכתירו אותו כניסוי מוצלח.
הצלחה מסחררת.
הצלחה מסחררת. ההורים פה נכנסו לסחרור שנים על גבי שנים, אנחנו אחר כך נדבר על זה, נכון?
אני חושבת שעד היום יש הורים שלא מודעים לניסוי, שלא מבינים מה קורה עם הילד שלהם בכלל. הם לא מבינים, הם לא יכולים לתרגם את זה. הילדים שלנו עוברים דברים שגם אני בעצמי, עם שני הילדים שלי, עומדת לפעמים...
מה קרה לילדים שלך? שנייה, לפני שאנחנו... מה קרה לילדים שלך, נורית בן דוד? מה איתם? בני כמה הם היום?
הם עוד מעט בני שבע.
איפה הם קיבלו את הזריק, איפה הם קיבלו את החיסון הזה, הזריקה הזו?
הם קיבלו את הזריקה הראשונה בבית חולים מאיר. הם הגיעו הביתה עם היפוטוניה קשה, שניהם.
מה זה היפוטוניה? תסביר את זה
ל... היפוטוניה זה חולשה של השרירים. אחד מהם היה ממש כמו סרגל, אי אפשר היה לקפל אותו, אי אפשר היה, הוא היה ממש קפוץ, השני היה כמו ג'לי, אי אפשר היה בכלל לתפוס אותו, הכל היה שמות.
אז זאת אומרת, אחד קיבל את זה בצורה נוקשת, זאת אומרת טונוס, והשני בדיוק ההפך.
בדיוק ההפך, הם גם לא ינקו, לא היה להם את הכוח אפילו, או את ה...
אוי ובוי.
הכל נפגע, הכל נפגע, זה...
הם תאומים, נכון?
הם תאומים, ובטיפת חלב אומרים לך שבגלל שהם היו קטנים, אז זה בגלל זה, וזה בגלל זה, ושום דבר לא קשור לשום דבר. ואת בתור אימא...
בהתחלה גם לא ידעת, לא? את ידעת שזה מהחיסון בהתחלה? כמה זמן לקח לך לגלות?
לא, 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 עוד לא היה ריקול, הם נולדו בדצמבר 2014, הריקול היה באוגוסט 15.
אוקיי, טוב, אז אנחנו עוד מעט, אנחנו נראה איזה קטע קצר, בסדר? אני גם צריכה קצת לסדר את הקטע הזה, ותכף נחזור אלייך, תסגרי את הרמקול.
לא? נוצה.
נוצה. אתה תשב לך בלול ותטיל
ביצה.
ביצה. הלידה הייתה מדהימה. נולד, שם אותו עליי. חיבוק ענק של אמא, התרגשות אדירה. ביום שיצאנו הביתה, החזקתי אותו על הידיים שלי, והוא נרדם. משהו כמו חצי שעה אחרי האוכל, לא, הסתכלתי עליו, כי כל הזמן הסתכלתי, אבל ממש כיף, הוא היה תינוק מהמם. ופתאום ראיתי שהוא כחול, זאת אומרת, השפתיים שלו ממש בצבע כחול, הוא לא שם. הוא לא היה כלום, זאת אומרת, כבר הכחול, והכל התשתש, והוא היה שמות, והבנתי שילד לא שם, וצרחתי לו.
דניאל, בנה של יעל, מובהל לבית החולים כשהוא בן 3 ימים בלבד. אבל גם שם לא יודעים להגיד לה מה קרה לו.
כמו סמרטוט. סמרטוט, אין לי הגדרה אחרת. הוא היה כמו סמרטוט. ואחיות בבית החולים אמרו לי, ככה זה תינוק.
ככה זה תינוק?
ככה זה תינוק. כשאני שאלתי למה הילד שלי ככה, למה הוא לא בוכה, למה הוא תלוי לי ככה, שאלתי את אחת ה... מה? ככה זה תינוק, את אימא חדשה, את לא מבינה. הם ככה, מה את רוצה שירקוד לך ריקודי בטן?
עד גיל חצי שנה דניאל מאושפז כמה פעמים בבית החולים. אחרי שהרופאים לא יודעים להסביר מה יש לו, יעל יוצאת במסע חיפושים עצמאי.
רציתי למצוא אולי עוד אימא שקרא לילד שלה את אותו דבר. שהוא הכחיל ושהוא אושפז ושהוא היה מקחיל מתוך שינה ושהוא היה פאטי ו... נורא רציתי לראות אם יש עוד ילדים כאלה, אם זה משהו שחוזר על עצמו.
אני הייתי בעבודה, אני זוכר שאשתי התקשרה אליי, בוכה, אמרת, אני לא יודעת מה קרה. הוא עוד פעם יש לו סוג של כאבי בטן כאלה, אבל הרופא אמר, עזבי את הכל ורוצי למיון. פתאום סיפרו לנו, ליאו יש אפילפסיה. אנחנו מגיעים ל-30 התקפים ביום, מתקשרים לרופאים ושולחים אס-אמסים ועוד סרטונים ועוד סרטונים, ולהגיד לך משהו, גם הרופאים לא יודעים כבר מה לעשות. טוב, ננסה את התרופה הזאת, וננסה את התרופה הזאת, וננסה את התרופה הזאת. כבר לא, חסרי עונים, לא יודעים מה לעשות עם הילד.
המחנה המשותף של כל ההורים שתשמעו בתחקיר שלנו הוא שהילדים של כולם חוסנו בחיסון סייביבק נגד צהבת בי. הם לא הורים שמתנגדים לחיסונים, אלא הורים מודאגים שמחכים כבר 4 שנים לקבל תשובות.
מי ילד שעושה קולות?
קשקש, מדבר, חייכן, מתוק הזה.
הוא הפך להיות לילד שעצבני כל הזמן. הוא אחרי חיסון גיל חצי שנה התחיל לדפוק את הראש שלו בכל דבר שהוא ראה.
אחרי המנה השנייה התאשפזנו ממש בסמיכות לחיסון. בעצם רואים שזיו באיזשהו שלב משיג אבני דרך, ואחרי המנה השנייה הוא מאבד אותם. הוא מאבד את החיוך, הוא מאבד את המעקב אחרי חפצים, הוא מאבד את היכולת להחזיק ראש.
החשד הראשוני של ההורים מתחיל בשנת 2015. 29 ביולי, משרד הבריאות מוציא הודעת ריקול לחיסון הסייביבק. הוא מסיר מבתי החולים טיפות החלב ובתי המרקחת 27 עצבות של החיסון. בכל סדרה כזו אלפי בקבוקונים שמוחזרים באופן מיידי למחסני החברה. אליבא דמשרד הבריאות... כאמצעי זהירות בלבד.
קיבלנו הודעה מהחברה שיש סדק מיקרוסקופי או סדקים מיקרוסקופיים באמפולה של החיסון, ובעצם ביקשו לעשות ריקול, כלומר להוציא את כל העצבות משהו.
לפי נתוני משרד הבריאות, 238,631 תינוקות מרגע הלידה ועד גיל חצי שנה חוסנו בסייביבק. בעצבות הספציפיות האלה שנאספו על ידי המשרד בגלל סדק בבקבוק.
בדקתי בפנקס, ולתדהמתי הוא קיבל את 3 המנות מהמספרים שמופיעים. ואז בעצם הכל חזר לי. כל מה שקרה איתו מיד לאחר שהוא נולד, והדבר הראשון שעולה לראש זה... 2.5 קודם הוא קיבל את החיסון. זה כנראה מזה.
והלכתי ובדקתי את הפנקס חיסונים שלו. ואני רואה, החיסון הראשון הוא קיבל עם אותו מספר הצבא. וממשיך לחפש, ו... וואלה, גם החיסון השני הוא קיבל עם אותה מספר הצבא. ואני פתאום קולט שכל החיסונים שהוא קיבל עם החברה הזאת, הם כולם רשומות שם בעצבות הפגומות. בעצם שמחתי קצת. למה שמחתי? כי אמרתי, רגע, יכול להיות שאפשר לרפא אותו, כי הם ידעו מה קורה. והלכתי לרופאים מיד אחרי זה. ואמרתי להם, חבר'ה, יש פה, תראו את הכתבה ותראו את העצבות. יכול להיות שהבעיה שלו היא מזה.
יש לך התקף, הכל בסדר, זה עובר.
והתשובות היו לא, לא, אין שום קשר, ונמשיך הלאה.
אנג'ליקה כאן, מעיין. חסרים לנו עוד כמה אנשים.
כמה? קיבלת של... כן, שלושת המנות.
לצערי הרב.
כמה אני שלוש? החיסון לא חסך עליי, לא חסך עליי. לא חסך עליי.
לאחר שלא קיבלו מענה מהרופאים, החלו ההורים לחפש מידע ברשת. להבין האם קיים קשר בין החיסון לבין הבעיות הנוירולוגיות מהם סובלים הילדים. הם פתחו קבוצה בפייסבוק שמונה כיום למעלה מ-7,600 הורים. השבוע הם נפגשו בפעם הראשונה מחוץ למקלדת.
אני יכולה להגיד לכם שלפני שנתיים, האמת היא שגם עד היום, חשבו שאני הזויה. מחיסון? מחיסון שני הילדים שלך יחד נפגעו?
אני חיפשתי ועוד חיפשתי מה קרה, לא יכול להיות, מה? ואז בפייסבוק אני...
כן.
ככה ראיתי. ככה ראיתי שאני נמצאת עם שלוש חיסונים פגומים. אני ראיתי את כל המספרים האלה. ופה פשוט הכל קרס.
יאו. נורית, את שומעת אותי? רגע. שנייה. רגע. עוד שנייה אחת, אני אטפל בזה.
נוצה.
אתה תשב לך בלול ותטיל...
ביצה.
הלידה הייתה מדהימה. נולד, שם אותו עליי. חיבוק ענק של אמא, התרגשות אדירה. ביום שיצאנו הביתה, החזקתי אותו על הידיים שלי, והוא נרדם. משהו כמו חצי שעה. לא, הסתכלתי עליו, כי כל הזמן הסתכלתי, אבל ממש כיף, הוא היה תינוק מהמם. ופתאום ראיתי שהוא כחול. זאת אומרת, השפתיים שלו ממש בצבע כחול. הוא לא שם. הוא לא היה כלום, זאת אומרת, כבר הכחול.
אוקיי, שנייה. יש לי איזושהי בעיה פה עם הקול. את לא שמעת, את יכולה לפתוח רגע אולי את הרמקול? אולי הרמקול שלך סגור?
כן.
אוקיי, טוב. אחותי. טוב שיש לנו ראש.
אני לא רואה. רגע, אני
אשתפה. גדול. בסדר גמור, כן, הכל טוב, בסדר גמור. אז אני רוצה לשאול אותך, רק מי שקיבל את העצבות של החיסון הפגום, אוקיי? אותם עצבות שעשו עליהם ריקול, רק ההורים האלו נפגעו, או מה קורה שם? בואי תספרי לי על הפגיעות. בואי תספרי לי כמה אנשים הגיעו אלייך. שנייה. כמה אנשים הגיעו אלייך עד כה? אנחנו מדברים על זה שאת גם, את יודעת, לא מפרסמים את זה, כן? כתבה אחת, אנחנו יודעים כאילו מה קורה לכתבה אחת, היא נעלמת, היא מתפוגגת, מי שראה ראה, מי שלא ראה לא ראה, לא נורא. מה קורה הלאה? מה את יודעת על כמויות האנשים, ומה את יודעת גם כן על התופעות? אם בבקשה את יכולה לספר לי מה התופעות הרווחות, שההורים ידעו מה התופעות הרווחות. אז בואו נתחיל, כמה אנשים עד היום באו ואמרו שיש להם בעיה עם הילד, ואנחנו מדברים עכשיו על מכלול התופעות, אחר כך אנחנו נפרט אותם.
אחר כך אני אפרט אותם. קודם כל, מאז הכתבה הדברים השתנו. אנחנו בעצם פתחנו בחקירה עצמאית שלנו, משהו שהמדינה הייתה אמורה לעשות, כי הרי כן. המדינה מכרה אותנו.
כן.
היא לא עזרה ולו לילד אחד. היא לא חקרה ולא בדקה אפילו ילד אחד שעבר את הניסוי ונפגע. עד היום אנחנו נחשבים...
אתם ביקשתם מהם לבדוק, נכון? מה ביקשתם מהם לבדוק?
קודם קודם כל, מה קרה לילדים? מה הילדים שלנו קיבלו? מה מכיל התרכיב? התרכיב של הסייביבק נמצא בידי המדינה כסוד מסחרי.
כן.
מאז השידור של הכתבה, אנחנו היינו 8,000 הורים, אנחנו היום בקבוצת הפייסבוק מונים 30,000 הורים, בדף, כן. 10,000 הורים, פתחנו עמותה, היא נקראת עמותת נפגעי הסייביבק בישראל.
כן.
אין לנו שום עזרה משום פוליטיקאי, משום אדם בעל השפעה. אנחנו למעשה לבד מול המדינה ומול משרד הבריאות.
כן, אני שמה עכשיו קטע מתוך מייל. את יכולה לספר לנו מה זה המייל הזה?
במסגרת המחקר שלנו, כהורים שנחושים לדעת את האמת, ולספר את האמת, ולפוצץ את הפרשה, ניסינו להבין מה קרה לילדים שלנו בעצם. הרי זה לא יכול להיות שכולם קיבלו את אותו הניסוי, ויש את אותן תופעות מוזרות לרוב הילדים, והבנו שהילדים שלנו בעצם נפגעו ממתכות כבדות.
אוה.
היה כשל בתרכיב, ואני הפניתי את הקבוצה לבדיקת סקר מתכות כבדות בקופות החולים.
למה יש בעצם, למה יש בעצם בחיסונים מתכות? כי זה, אני יודעת שיש בכלל, באופן כללי מתכות בחיסונים. למה? אלומיניום?
אג'ובנט האלומיניום נמצא...
מה זה אג'ובנט? מה זה המילה הזאת אג'ובנט למי שלא יודע?
חומר משמר.
אוקיי, חומר משמר וממריץ את ה...
וזה שבעצם גורם...
מניפולציה.
למעלה להתעורר.
להתעורר, כי שמים לה בעצם וירוס מת, ואז כדי שהמערכת חיסון תזהה את הווירוס המת הזה, שמים איזה אג'ובנט, אוקיי? שהוא בעצם עושה, מעורר את מערכת, ממריץ אותה, אוקיי?
את יודעת, זה בכלל מחריד אותי עכשיו שאנחנו מדברות שבכלל מזריקים לילדים חומר ממעבדה שמכיל מלח אלומיניום או אלומיניום. אלומיניום זה אחת המתכות המסוכנות ביותר בטבע, הסיכוי להוציא את המתכת הזאת הוא...
זה מאוד קשה. זה גם עובר את מחסום דם המוח.
נכון, נכון, וזה עבר את מחסום דם המוח.
וזה הסיבה גם לבעיות נורולוגיות, מה שהם מכחישים.
מה שהם מכחישים זה בעיקר...
אז אני רוצה רגע לעשות רגע הולד עכשיו, הולד קטן. האם התופעה הזאת, יש תופעת לוואי מאוד קשה למשרד הבריאות, שנקרא הכחשה, אוקיי? הוא פשוט מכחיש כרוני, אוקיי? של תופעות לוואי?
הוא מכחיש כרוני, הבעיה שהוא נפל על ההורים הלא נכונים, שנחושים ויעמדו בכל הניסיונות להשתיק אותנו, להפיל אותנו, לבזות אותנו, לפגוע בנו, הם לא יכולים להעלים 500,000 תינוקות. עלינו עליכם, אוקיי? יאללה, game over. עלינו עליכם. עכשיו, תנו לנו את התשובות שלנו.
Got you.
תשובות שצריך לתת לחצי מיליון
כמה
ילדים.
כמה זמן אתם מבקשים לדעת ואיזה תשובות? ואני רוצה גם שתפרטי לנו מהם התופעות שמהם סובלים הילדים, וכמה ילדים הגיעו אליכם, ותספרי לנו גם על התביעה. אז לפני שאת מספרת על התביעה, שנייה, תספרי לנו כמה אנשים הגיעו אליכם, הקבוצה הזאת שפתחתם, כמה אנשים יש בה?
יש בה 30,000 הורים, אני קראתי אלפי עדויות.
תני לנו ככה איזה רשימה של תופעות.
קודם כל, העדויות הן קשות, הילדים עוברים דברים אנחנו מציפים, אנחנו מציפים את מחלקות ה-EEG. EEG זה בדיקה של המוח לאפילפסיה.
אפילפסיה.
בית חולים שניידר. פרקוסים, בעיות נוירולוגיות. אני חליתי בגלל העומס של המידע שאני קראתי באיזשהו שלב, והתחלתי להימנע מזה, זה קרה לפני שנתיים. אנחנו בעצם העלינו אפשרות לדווח על תופעות לוואי שקרו לילדים, ועשינו מין סקר כזה שלנו.
בוא תספרי לי מה התופעות. לא, אבל בואי נעשה רגע סדר לאנשים. בואי תספרי לנו על התופעות, בואי תקריא לי אותם. יש לנו הרי דף כזה עם התופעות.
קודם כל, יש תופעות שההורים בכלל לא מקשרים לנזק שנעשה מחיסון ומהסייביבק בפרט. פגיעה בשיניים, למשל. הילדים שלנו נולדו, סמכו להם שיניים צהובות מתפוררות, משהו מזעזע.
לא מסודרות, נכון? משהו לא מסודר?
העניין הוא לא מסודרות, יש ילדים אפילו עם פס שחור בשיניים, הדבר הזה מעיד על זיהום בגוף.
נורא.
ששן במצב כזה, ולא בגלל חוסר בצחצוח, היא פשוט בועה. כאבי רגליים מטורפים. נכון. הילדים האלה סובלים, בוכים, לא רוצים ללכת.
כאבי ברכיים, נכון? קשה להם, הם פחות עמידים, נכון? נכון שהם פחות עמידים? נכון שהם פחות עמידים? יש להם פחות כוח.
הם חלשים יותר.
חלשים יותר, נכון?
כן, זה אחד מהחוטים שמשכנו בעקבות הפגיעה של המתכות. בעצם האלומיניום שוקע ברקמות שומן. הוא שקע במוח, או שהוא שקע...
הם יותר רזים, יש מצב שהילדים האלו גם... חלק מהם מאוד מאוד רזים ולא מצליחים להשמין, כן, ויש להם בעיות, כן, והפרעות אכילה?
כן, יש בעיות גדילה, הורמון גדילה, יש לנו ילדות בנות 5-6 שמקבלות מחזור, ילדים עם חזה.
מה?
כל המערכת ההורמונלית נפגעה.
משובשת?
השתפשה לגמרי. ילדים קטנים, רזים, לא אופייני לגנטיקה בכלל של ההורים, הם לא צומחים.
ציפלונים.
הם פשוט לא צומחים.
חיוורים יותר. חיוורים יותר.
חלשים. הם חלשים יותר.
איזה תופעות? אז אנחנו מדברים גם כן על תופעות נורולוגיות. שקט שלישי, יותר שקט שלישי.
שקט שלישי, פאפה.
אסמה.
אסתמה של האור, אסתמה של הריאות, לא לשכוח, החיסון הזה היה מזוהם.
על הרצף, על הרצף, בעיות התפתחות למיניהן.
בואי נדבר על זה.
תגידי לי, סידני, על הרצף האוטיסטי, יש לזה שם כזה יפה. תגידי לי, מה לגבי... מרכזי התפתחות הילד.
מפוצצים.
זה מה שאני גם שומעת. מפוצצים.
מפוצצים.
עד אפס מקום. מנסים לקבוע, זה מטורף. נכון? קלינאיות תקשורת.
לא תמצאים.
והפך להיות המקצוע הכי נחשק. באיזשהו מקום. ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, הילדים האלו יש להם בעיה של מוטוריקה עדינה, מוטוריקה גסה.
נכון, מוטוריקה עדינה, נכון, כי המוח נפגע. מוטוריקה עדינה, המוח נפגע, אף אחד לא מלא את ה... למה קצבאות הנכות עלו בצורה כל כך אלימה?
בעיות קשב אולי גם כן?
התקפי זעם.
התקפי זעם.
קשב וריכוז. כל הבעיות הנוירולוגיות שקיימות. אני לא מבינה למה הנוירולוגים שותקים, באמת. אני מרגישה שיש בארץ, בארץ ישראל, מגפת אוטיזם, ואני אעשה הכל.
הם לא, בוא נגיד לך, אז זה קודם כל מושתק, ומשרד הבריאות אומר להם שאין ולא קיים קשר, וזהו. אני דיברתי עם נורולוגית, וזה מה שהיא אמרה לי, אני עובדת תחת משרד הבריאות, ואנחנו לא, אין מחקר שאומר שכן, אז אין. נכון? וזה מה שיש.
אין קשר, זה קלאסי, השתקה. כן. כן? זה כן. האלימות שבשתיקה.
כן. אז אוקיי, אז רגע. אז עכשיו התגלה בעצם, עוד מעט אנחנו ניתן גם, נראה איזושהי כתבה שעשו פאולה ולאון, וערכו בעצם באייטם שלהם את דוקטור יפה שירז, שהיא בעצם עיתונאית רפואית, היא הייתה כתבת במגזין מנטה,
נכון.
והיא בעצם עלתה על זה שבריקול שעשו, כן, נאמר משהו אחר, בארץ, עד אז לא ידענו בכלל שבכלל היה ניסוי, לא ידענו שנערך ניסוי, זאת אומרת זה התגלה, כן, במה שנקרא בדיעבד.
התפלק.
התפלק להם, אוקיי, ויפה שירז עלתה על זה שעשו ריקול בהונג קונג, והסיבות, כן, שציינו בהונג קונג, אוקיי, היו הרבה יותר חמורות, והפנו את האנשים בעצם גם כן, ללכת לקבל עזרה רפואית, וכאן אמרו, לא, היה איזה סריטה על הבקבוק.
נכון.
כן? מה קורה פה במשרד הבריאות? תקשיבי, מה קורה כאן? תקשיבי, לפני כמה שנים, שהכתבה הזאת התפרסמה, עוד אנשים ככה זה היום, אנשים מבינים שמשהו פה לא אוקיי, קורה במשרד הבריאות, לא מזמן, נעצרו...
את חושבת שאנשים מבינים?
נעצרו אנשים, את יודעת, כל מיני נעצרים שם, כל מיני אנשים, ויש שם כל מיני חקירות על ליצמן והעוזר של ליצמן וזה, ואנחנו מדברים על התקופה של ליצמן, נכון? אני, לא, ש... אני, לא שכאילו אני אנשים שהיום זה, נמצאים, אני סומכת עליהם.
מדובר כן? בקרטל, מדובר בקרטל שפגע בנו, בהורים, בציבור, בזכויות האדם הבסיסיות שלנו לחיות כאן חיים נורמליים, נורמטיביים ובריאים.
עד עכשיו. וזה כן? נהיה יותר גרוע. זאת אומרת, אז עשו ניסוי על 485 אלף תינוקות, והיום עושים על 9 מיליון. שתקתם אז, הנה תראו, עושים לכם מה שרוצים, אוקיי? אנחנו מקבלים מכות מכל הכיוונים, ניתן לעשות לנו. את יודעת, נכון, אומרים על הכלב...
כי הניסוי שלנו, הניסוי שלנו בעצם הושתק, וכרגע הניסוי מתבצע על כל אזרחי המדינה, ובקרוב זה גם ירד לחתך הגילאים של ילדי הסייביבק. וכאן אני רוצה לתת הזהרה.
חשוב.
חד משהו.
דברי, דברי.
יש חשש כבד שהילדים שלנו, אם הם יעברו ניסוי נוסף, כשאנחנו בעצם עדיין לא יודעים מה קרה לילדים שלנו, יש חשש כבד לחייהם. אני לא אתן שיגעו בילד שלי יותר. זה נגמר. אף אחד לא ימכור את הילדים שלי, אף אחד לא ישתמש בהם, הם לא עופות בשוק, הם לא שייכים למדינה, הם הילדים שלי, שלנו, שלך, של כל אחד כאן. ואם אנשים לא יתעוררו, לא יתעוררו מהתרדמת שהם נמצאים כאן, יהיה כאן מכת בחורות. פשוט ככה. אני יודעת
בדיוק רגע, מה שנייה, קרה לילדים שנייה.
שלי. אז שנייה, אני יודעת רגע. בדיוק מה קרה לילדים שלי, ואני מוציאה כאן הזהרה. יש כאן 500,000 ילדים עם חבית חומר נפץ בגוף שלהם.
אז זהו, אז פה, אז אני רוצה רגע, כדי שיהיה יותר מובן לאנשים על מה אנחנו מדברים, אז אני שמתי עכשיו, אני אשים את זה עוד הפעם, ותגידי לי, מה בעצם אני שמה שאנשים יבינו, אני רק אתמקד על אותו דבר שנייה אחת, איזה בדיקה ביקשתם לעשות, בואי נדבר רגע על הבדיקה הזאת של מתכות, נכון?
נכון.
אוקיי, ומה ענו לכם? אז בואו נראה רגע תיעוד של הדבר הזה, אז אני אקריא את זה, בסדר? סביב אירוע זה, אוקיי, מי כתב את המייל הזה? זה גיל צ'פני כתב את זה? סביב אירוע זה, נראה שיש קבוצות ברשתות החברתיות, המקדמות קו מחשבה, שמגוון בעיות בריאותיות אצל ילדיהם, נבעו מקבלת מנות מעצבות האלו. אין הוכחות רפואיות מדעיות לטענות האלה, מצורף בזאת הנחיות כלליות בנושא. עכשיו, מי כתב את זה, מה שאני מקריאה עכשיו?
זה מלל שעבר בין הרופאים, ברגע ששלחתי...
אוקיי, זה...
ברגע ששלחתי הורים בעצם לבצע את הבדיקת מתכות, מסתבר שהבדיקות שנעשו בקופות החולים חזרו גבוהות.
אוקיי, אוקיי, זאת אומרת, בהתחלה נתנו לעשות את הבדיקת מתכות, ואחר כך עצרו את זה? אז נכון. אוקיי, אז בואו נמשיך מה היה בעקבות בעצם זה שאנשים התחילו לבוא ולבקש את הבדיקות של מתכות, אז יצא מין חוזר כזה לאיזשהו תוכן, וזה הגיע אליכם התוכן הזה, הודלף אליכם, ואז נכון. רשום אחד, בדיקת הסקר למתכות אינה מיועדת לכך ומיותרת. איגוד רופאי הילדים והחברה לטוקסיקולוגיה יוציאו נייר עמדה בקרוב, וניתן לבצע את הבדיקה באופן פרטי במעבדה בשיבה. מה את אומרת על זה שצריך לעשות את הבדיקה הזאת באופן פרטי במעבדה בשיבה, איפה שהיום עושים דרך אגב את הניסוי בשיתוף עם פייזר? מה...
אני לא סומכת על בית חולים שיבה שיבדוק אותנו או את הילדים של הקבוצה. לצערי אנחנו פונים לבדיקות פרטיות, הן לא זולות.
לא, זה כמה אלפי שקלים, כל בדיקה כזאת, נכון?
נכון, נכון.
אוקיי, נכון. בסדר, אז שנייה. הבדיקות האלו, אני הבנתי שאפשר לבדוק בעצם בסערות, אני רוצה כאילו ככה לספר גם לאנשים שידעו שהם יכולים לפנות, אפילו לעשות בגוגל בדיקת מתכות לפי שערות, יצא להם כל מיני אנשים שהם מומחים לזה והם יודעים לאן לשלוח את זה. יש מעבדה, אני יודעת, בגרמניה, ויש מעבדה בארצות הברית, זה מעבדות תותחיות, והן יודעות להוציא בדיוק את הערכים של המתכות שנמצאות בגוף לפי השערה ששולחים, ואני יודעת שגם ילדים שסובלים מכל מיני בעיות גם כן על הרצף, הם גם כן סובלים מבעיות מאיים, אז זה גם, נכון, טוב לדעת מה קורה עם המיקרוביום, כי גם דרך המאיים אפשר לרפא, דרך שמרפאים את המעיים, כי יש להם מעי דליף, לפי מה שאני יודעת, נכון?
בדיקה לא פולשנית, אני חושבת שהיא קריטית, אם הורה רוצה לדעת מה בעצם קרה לילד שלו, להתחיל איזשהו תהליך של ניקוי ושיקום של הנזקים, ובאמת לנסות למשוך את המתכות האלה החוצה מהגוף של הילד. אגב, זה מטורף, יש... זה אפילו לא אגדה, זה סיפור אמיתי, שנקרא מחלת הקובעונים.
מה זה אומר?
באנגליה של שנות ה... כשהיה את הקובע הזה של הצילינדר, הרי הוא עשוי ממתכות, מסקסוגת של מתכות.
כן.
והאנשים, הפועלים שהיו מכינים את, את הקובעים האלה, השתגעו.
הבנתי אותך, הבנתי אותך, וואו, חזק מאוד, וואלה, וואו, חזק, לא הכרתי את הסיפור הזה.
זה לא פייק ניוז, אפשר לתרוא על זה.
אני מתארת לעצמי. אז אוקיי, אז בואו נמשיך רגע בתמונות, כי יש פה איזה משהו שמעניין אותי.
יש משפט שלו שאני רוצה...
הנה, רגע, שנייה. מכובדיי להפצה לרופאים הרלוונטיים, זה בעצם החלק הראשון של מה שקראתי מקודם, אז בעצם לאחרונה התקבלו מספר פניות שלכם לגבי בקשות, זאת אומרת זה הרופאים, לבקשות שלכם לגבי מטופלים לבצע בדיקה לרמת מתכות כבדות עם קשר לחיסון להפטיטיס בי. זה בעצם היה התחילת זה, בואו נראה שנייה, ואז סביב האירוע ננננננה הנחיה, וזה, מי זה?
דוקטור גיל צפניק.
חבר שלך, דוקטור גיל צפניק, מה התפקיד שלו בכוח?
אין לי מושג איך הוא חדר בכלל למייל, אני לא חושבת שהוא, הוא רופא ילדים.
רופא ילדים, קשור למידעת, נכון? אוקיי, בואו נראה, גיל צ'פניק ממידעת.
אני לא חושבת שגיל צ'פניק בדק או ראה ילד אחד שלנו. זה רשימת בדיקות דם שהפנינו להורים בקבוצה לערוך. אוקיי. במקביל לבדיקת המתכות.
אוקיי, של ברזל וויטמין B ופוליק אסיד וויטמין D. כי יש בעיה אצל הילדים האלו, הערכים שלהם לא לגמרי מאוזנים, הספיגה שלהם לא מספיק טובה של ויטמינים, והם גם לא אוכלים יותר מדי טוב, וזה גם כן אחד מההפגנות שיהיו, וזה הלוגו בעצם של החיסון הפגום.
נכון.
והקטע הזה מעניין, אני אקריא את זה מאצלי, כי מכאן זה קצת קטן לי.
תפתחי פתאום.
כן, כן, יש לי את זה, תכף אני נכנסת לזה, ואני אקריא. שנייה רגע.
הייתי מקריאה, אבל זה קטן מדי.
כן, לא, זה קטן מדי. שנייה רגע. הנה, זה כאן. אוקיי. אז ככה. אז ככה, זה מישהו כותב, שבוע טוב, לאחרונה יש הרבה בקשות, דרישות מהורים שילדיהם התחסנו נגד צהבת מתוצרת ישראל לבצע, צהבת מתוצרת ישראל, הם מדברים על הסייביבק בעצם, לבצע בדיקת דם למתכות כבדות. בקופה ניתן לבצע בדיקת אלומיניום. עד לאחרונה הצלחתי לשכנע שאין משמעות, אך אחרי שמספר קולגות נתנו הפניה לבדיקה, היא יצאה גבוהה. לחץ ההורים עולה. מה ההמלצה? לתת הפניה או לא? מה משמעות בדיקת אלומיניום גבוהה? מה הטיפול? תודה. אז עונה לו גיל, נכון? זה מישהו שואל אותו, נכון? אז גיל עונה לו, תתקני אותי אם אני טועה. מה זאת אומרת? אוקיי. גיל צ'פניק עונה לו, לאותו רופא כפי הנראה, מה זאת אומרת יצא גבוהה? אין שום קשר בין רמת אלומיניום בדם כיום לחיסון שניתן לפני 6 שנים ויותר. קופות החולים צריכות לחסום את האפשרות לשלוח את הבדיקה הזו, בוודאי שבילדים שאינם עובדי תעשיית האלומיניום למיטב ידיעתי, גיל. זאת אומרת, כן, זה פשוט זה גרוע מאוד, חמור ביותר מה שנאמר פה, ואני אסביר לאנשים למה זה חמור מה שנאמר כאן.
הבדיחה פה היא על חשבוננו.
כן, ראשית, להגיד שאין טעם לבדוק בדיקת מתכות לחיסון שנעשה לפני 6 שנים, לאן בדיוק הוא חשב שהולכות המתכות, הולכות להם לטייל, הלכו לאיזה חופשה של פסח ולא יחזרו? מי שיש לו מתכות, יש לו מתכות. זה לא משנה כמה זמן, יש לו את זה בגוף. זה דבר ראשון, נכון? זה נשאר בגוף. מה זאת אומרת? זה לא רלוונטי. רלוונטי מאוד. מאוד מאוד רלוונטי לעשות את זה. ודבר שני, עוד הוא מרשה לעצמו להתבדח. הכאב פה כל כך קשה. אני רק חושבת על מה שעוברים ההורים האלו, שאימא שנשאה ברחמה 9 חודשים ילד, ודאגה לא לאכול זה ולא לעשות ככה, ואמרו לה אל תאכלי דגים כי יקרה לך ככה וככה, אבל איך שהילד יוצא לעולם תוקעים בו מחט עם חומר בלתי ידוע ניסיוני ללא מצפון, כאילו מה קורה כאן?
אין אמפתיה, אין רגישות, אין שום תחושת
אני כל הזמן צריכה דרך אגב להסתכל לכיוון ההפוך כדי שיראה כאילו אני מסתכלת עלייך, אז אם זה בגלל שזה מראה כאילו, כן, אני מסתכלת עלייך וזה נראה כאילו אני מסתכלת לכאן,
אני גם ככה רואה בפסטש, אבל אני נורא רוצה להעביר את הדברים שלי. לאף אחד לא אכפת מהילדים שלנו. שלא תחשבו לרגע שמשרד הבריאות אכפת לו מהילדים שלכם.
חמור מאוד.
שבחרו את הילדים שלנו לחברת תרופות פרטית, מסחרית, כחול לבן. בשביל...
את, רגע, 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 את מדברת עכשיו על, על סייביבק או על פייזר? אני מבולבלת.
אני יכולה לקשר לך בין הדברים, זה כמו
ללהטט.
יש לי את הכל בראש, אני אעשה סדר בכל דבר, אני דוברת אמת, לכן אני לא מתבלבלת, יש לי המון מידע בראש שאני רוצה להעביר. גיל צ'פניק מבחינתי יכול כבר מחר בבוקר להחזיר את רישיון הרפואה שלו, הוא לא ידבר ככה על הילדים שלנו, אם הוא היה רופא אמיץ שמכבד את מקצוע הרפואה, הוא היה מבקש לבדוק את הילדים שלנו, מבקש לבדוק 10, 20, לערוך מחקר, לראות אם אפשר להציל אותם, לראות אם יש אפשרות להרים כאן מחקר במדינת ישראל, ולהציל את הילדים שנפגעו מהחומר הזה, שמדינת ישראל מחזיקה את התרכיב, היא מחזיקה את התרכיב ביד שלה.
את יודעת, הם אמרו, אחד מהטיעונים שלהם, וגם זה דבר איזשהו נרטיב שחוזר על עצמו, שהיום יש פשוט הרבה יותר בדיקות, ובגלל שיש הרבה יותר בדיקות, אז מחפשים ומוצאים, ופעם לא היו בדיקות כאלו, ואז אני אומרת, אוקיי, אז איפה כל האנשים האלו? שהם עכשיו בבגרותם, שאתם אומרים כאילו שפעם היו, עדיין היו ילדים על הרצף, אבל לא היו את כל הבדיקות שיש היום. אז אני באמת שאלתי כמה גננות, לא אחת, וגננות שעובדות 30 ו-40 שנה בגנים, ושאלתי אותם אם היה פעם דבר כזה, מה שהם רואות עכשיו שקורה עם הילדים. אמרו לי, לא היה דבר כזה. והייתי גם בהתפתחות הילד, אוקיי? ולא מעט הייתי בהתפתחות הילד, וכל הזמן אני שואלת, וכל הזמן אני שואלת כל מיני... מפוצץ, עד אפס מקום, מעולם לא היה דבר כזה. מעולם לא היה דבר כזה.
אין שום סיבה שילד בן 6 לא ידבר, יגמגם, יחווה בעיות זיכרון, יקבל עזיות, אין שום סיבה שילד בן 6, המוח שלו יהיה מעורפל. אני לא מדברת על, על, על ילדים בני 3 ו-4 בזמנו, שאפילו לא הוציאו אגה מהפה שלהם, אגה מהפה. בגלל זה אני הגעתי להתפתחות הילד, כי הילדים שלי לא דיברו בגיל 1.5 שנה, הם לא מלמלו. ואני הגעתי, אני חשבתי שאני מגיעה להתפתחות הילד, ואני יוצאת, והם יעזרו לי, כאילו, הם יעזרו לי עם, עם הדיבור שלהם. השמיים נפלו עליי,
וזה כאילו גם ככה זה קשה לגדל שני תאומים, נכון? ואז פתאום כבר שני תאומים, עוד עם כל אחד יש לו את ה...
הבחנה של אוטיזם זו הבחנה מאוד קשה, היא שוברת את ההורה לרסיסים, היא שוברת את המשפחה, היא שוברת את הילד, היא שוברת את העולם של ההורה. אני מתמודדת עם שני הבחנות כאלה, זה קרה לי כשהם היו בני 1.5 שנה, הם היו מתוקים ומהממים, ושאלתי את הנוירולוגית שאלה אחת, איפה היו כולם במשך 1.5 שנה? איך יכול להיות שאף אחד לא ראה שהם סובלים מאוטיזם? איפה טיפת חלב? איפה הרופאים שפגשתי בכל הדרך? איפה המשפחה שלי? איפה החברות שלי? את יודעת מה ינתה לי? ינתה לי זה גנטי.
אז יודעת, אני הכי אוהבת את זה שהם שואלים אם יש עוד מישהו במשפחה, ואז אני אומרת להם, האם עוד מישהו במשפחה הזה קיבל גם כן את אותו סדרת חיסוני שגרה?
אף ילד,
שגרה.
אף ילד של האחים היקרים שלי לא קיבל סייביבק, ולכן לא נפגע כמו הילדים שלי, והילדים שלי פגועים, וזה משהו שאני מתמודדת איתו מדי יום, שעה שעה, אני הולכת לישון עם זה, אני קמה עם זה, אני רק בסך אותם.
סיוט.
וזה כאב שלא נתפס.
זה כאב?
זה החמצה נוראית, זה פגיעה בעתיד שלהם. אני לא יכולה לחשוב על הילדים שלי כשאני לא אהיה כאן. אני העיניים שלהם, אני בפה שלהם.
מדינה פושעת, זאת מדינה פושעת. פושעת נורא. אני רוצה רגע...
היא בגדה בי, המדינה הזאת בגדה בי.
הצוקה שלי.
ו... תקשיבי.
כואב הלב.
הם יצרו פשוט מפלצת. אני לא אניח להם. אני פשוט לא אניח להם. ואני אקבל את התגובות שלי, גם בשביל הקבוצה שלנו, וגם בשביל הילדים שלי, והם יצטרכו להתמודד. אם אנחנו במשחק, אז אנחנו במשחק, אז אנחנו במלחמה גם.
כן. אני רוצה רגע שאנחנו נסתכל רגע על על הדבר הזה, אוקיי? שהילדים גם ככה עם רעילות קבועה בגוף. בעצם אנחנו יודעים שהפגיעה הנורולוגית, אוקיי? זה פגיעה קיימת, זה פגיעה מוחשית. מעבר לזה, יש את החלשת הגוף בשל הרעילות, אוקיי? שקיימת. ואז אנחנו לוקחים את חיסון הקוביד, שגם לא יש את הרעילות שלו, יש לו PEG, שזה גם כן חומר ממריץ, וזה חומר רעיל, ויש שם עוד 4 שומנים, שעוד 2 מהם, אם אינני טועה, מאוד רעילים. יש שם בעצם...
החומר הזה שאת מדברת עליו, שהוא מאוד מאוד רעיל, נמצא גם בחומרים משלשלים כמו נורמלקס. אני השבוע בתמימות כתבתי באיזושהי קבוצה, וחטפתי על הראש, איך אני מעזה בכלל לרשום שנורמלקס חשוד בפג, בחומר שהרגע דיברת.
לא, יש הרבה מוצרים שיש בהם PEG.
אני לוקחת צעד אחורה.
אנחנו מדברים על ננו פרטיקלס, אוקיי? שהם עוברים את מחסום דם המוח, אוקיי?
כן.
זאת אומרת שכבר היום אנשים מבוגרים, כן? אנשים מבוגרים חווים בעיות נורולוגיות, שזה חד וחלק, אוקיי? חד וחלק. אנחנו לא צריכים להיות מדענים בנאסא, ולא ביולוגים מולקולריים, ולא שום דבר. אנחנו לא צריכים כדי לדעת שלבן אדם מתעקם הפנים, ובן אדם לא יכול לזוז, ויש לו בעיות מוטוריות, נפגע לו משהו במוח, אוקיי? משהו עבר שמה.
במרכז שליטה, כן?
בדיוק.
אז
איך הורים... כן? שכבר הילדים שלהם נפגעו, שיש שם כבר פגיעה. מה יקרה לילדים האלו שהם ייתנו להם? אז מה הם יגידו? לא, הילדים האלו, תביני כאילו מה קורה פה. הם יגידו, הילדים האלו, הם סבלו מבעיות לפני כן, הם סבלו מאפילפסיה, והם סבלו מפרקוסים. אני רוצה להגיד לך שאני לפני איזה חודש ומשהו, בדיוק יום כמו היום, סיימתי שידור, הלכתי, נסעתי חזרה לתל אביב, וקפצתי ככה לכיכר בדיזנגוף סנטר. זה היה יום כזה נעים, לא היה בא לי לחזור הביתה, והלכתי לשבת שם בכיכר דיזנגוף, ואני פותחת את הוואטסאפ אחרי זה כמה שעות שלא הייתי בוואטסאפ, וכל הוואטסאפ מלא בהודעות, כל מיני הודעות, הוא נפגע, הוא זה, אז הוא תתתתתה, ואיזה מישהו כותב לי, על לפחות 3 מקרים של, ושולח לי גם, כן, על אמבולנסים ברחוב, כי הם יודעים כאילו שאני כל היום שומעת אמבולנסים וזה, אז שולחים לי, הנה תראי פה, וצילום, 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 אנשים מתמוטטים ברחוב.
שחל.
דום לב, תתה, שחל, שמחל, אחיהות, דיפרילטורים בכל פינה, ובזמן שעוד אני מדברת אותו, ואני גם מתקשרת אליו לראות מה קורה, כי הוא גם מספר לי על דוד שלו שמת, ועל אבא שלו שחולה מהזריקה הזאת של הקוביד, ובזמן שאני מדברת איתו, מי? בא מפה אופנוע, עוד אמבולנס, טק, אני כאילו זה, אני אומרת לו שנייה, אני אחזור אליך, טק, אני מרימה את המצלמה כדי לצלם מה קורה שם, ואז אני הולכת ונכנסת, יש שם איזה מסעדה בכיכר דיזינגוף, אם אני לא טועה, זה מסעדה במקום האודית שהייתה שם, מלא מלא חבר'ה צעירים שם, ובאמצע המסעדה, שכובה על הרצפה, בחורה בת 19, חיילת מפרקסת. כולה בפרקוסים, אוקיי? והילדים האלו שנפגעו מהסייביבק עברו פרקוסים, עברו מלא דברים, אוקיי? מלא 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 דברים הם עברו, ואלרגיות וכל מיני דברים. אז מה הם יגידו? לא! הילד שלך היה חולה, אז מנה כאילו דופקים אותו פעמיים. זאת אומרת, כאילו הרצחת וגם ירשת, זאת אומרת, עשו עליכם קומבינה עם סייביבק, ועכשיו עושים עליכם קומבינה עם פייזר. ועכשיו, החיסונים האלו שנפתחים, כן, לילדים בני 5-11, ואנחנו לא צריכות עכשיו לדבר כמה החיסונים האלו, לא רק שהם מיותרים, פשע לתת אותם לילדים בגיל הזה, זה פשע. זה פשע.
זה okay. פשע, אבל אין מודעות לצערי במדינת ישראל לנזקים שנגרמים מחיסונים. בעצם נפגעי חיסונים מושתקים וגם מפחדים לצאת עם זה החוצה. זה שאני יצאתי עם זה החוצה ואני מדברת על זה ונלחמת על זה, אני ממש בודדה, יש עוד אימא או את מאיר קדוש, כן, שמדבר על הבת שלו,
שנפגעה,
ואנשים מתביישים בזה, לא מדברים על זה. למעשה, החיסונים במדינת ישראל נחשבים לכאלו שהצילו את העולם, ואנחנו באמת היינו מדינה לפני הקורונה שמתחסנת, 90% היו מתחסנים, ילד נולד, הוא מגיע לטיפת חלב, אף אמא לא שואלת שאלות.
אבל בואי! נדבר על החיסון הזה של הצוות. זה חיסון בעצם שנותנים לילד, איך שהוא נולד, כן? למחלת מין. שאפשר לדבק במיינה בקיום יחסי מין, או מאיזה מחת של איזה נרקומן. בואי, כאילו מה? מה, איך הביאו את האנשים לחשוב בכלל? שזה מה שכאילו, איך? איך הביאו את האנשים לתרדמת מוחית, לפגיעה מוחית? זה פגיעה מוחית.
גם אני הייתי שם.
אין שום בעיה. גם אני. אשמה. אשמה בזה שלא ידעתי מזה בכלל. הובילו אותנו לשם.
אני הייתי שם, ואני ישבתי עם עצמי וניסיתי להבין איך היית באשליה הזאת, באמת, להחדיר משהו לגוף של הילדים בלי לחשוב פעמיים בכלל. הרי היו לי הרבה חשבונות נפש גם עם עצמי, וכשאני עומדת מחוץ לסיפור כרגע ורואה מה קורה במדינה, אני פשוט משתגעת. אני רוצה להגיד לאנשים, אתם לא מבינים בכלל מה אתם מכניסים לגוף שלכם. אתם אנשים בריאים שעומדים להיות חולים, הכניסו לכם לראש שאם לא תעשו את זה אתם תמותו. אתם לא תמותו. אני רוצה לראות בן אדם אחד שהולך להתחסן ומבקש מהאחות את אלון תופעות הלוואי. אלון תופעות הלוואי נערך ונעשה לאחר בין 10-15 שנות ניסוי. אני לא מדברת על הקורונה שאין לה אפילו חודש של מחקרים, אבל כשיש לך אלון תופעות לוואי, זה אומר שמישהו כבר נפגע. בגלל זה זה נרשם. מאיפה האומץ? כי אין מודעות, אבישג, אין מודעות.
אין מודעות. ואנחנו עכשיו נמצאים בתקופה שהדברים האלו נחשפים.
וכשכל רופא ימשיך להגיד אין קשר, אנחנו נגיע לקטסטרופה. כי האנשים יבינו שיש קשר, ועוד איך יש קשר, הם יתחילו כאן להתקומם על החיים שלהם.
כן.
אנשים מאבדים את החיים שלהם, נפגעים בצורה פסיכית, ירצו לברוח מהגוף שלהם. אני אומרת לך שאימהות שיעבירו את הילדים שלהם חיסונים והילד ייפגע, לא ידעו מה לעשות עם עצמם.
הם רוצים עכשיו לשלב את החיסון של הקורונה עם השפעת. תראי איזה מניפולציות הם עושים כדי להחדיר בעצם להורים שכן רגילים. תביני, הם כל הזמן מנסים כמה שיותר לגרוף אליהם. את מבינה?
כמה שיותר לגרוף אליהם
אנשים שהתחסנו בכל מיני תצורות, בסנקציות, באיומים, בהפחדות, בכל דבר אפשרי הם מנסים לעשות.
אני יודעת, אימהות מפחדות, זאת הבעיה, אני מבינה אני מבינה אותם.
טובה, שיפרדו אבל מהחיסון.
יכול להיות שאם הילדים שלי לא היו נפגעים, אני הייתי בצד השני של המתרס, אבל קרה ההפך. אני נפגעתי, הילדים שלי נפגעו, ואני יכולה להעיד שלהיות אימא לילד שנפגע חיסון, זה הדבר הכי נורא שאפשר לקרות. אין לזה תרופה. אין לזה תרופה.
זה מאוד בעייתי, זה מאוד בעייתי.
אף רופא לא יכול לטפל בנפגע חיסון, תשכחו מזה, פשוט תשכחו מזה.
כן, זה קשה מאוד. זה קשה מאוד, זה אפשרי להקל, יש דברים שמקלים, ניקוי מתכות, אבל זה לא דבר פשוט.
זה הילד הופך להיות חולקורני.
יש דברים ש...
אני לא מדברת על הילדים שאיבדו את חייהם.
ואנחנו לא יודעים כאילו בכלל, כאילו מה עתיד לבוא על הילדים האלו.
אם את שואלת אותי, בעיניים שלי.
אל תגידי לי, אל תגידי לי.
את לא רוצה להגיד את זה אפילו?
אל תגידי את זה. אני יודעת למה את מתכוונת גם.
רצית שנדבר על הקשר בין ניסוי פייזר לניסוי של הסייביבק.
כן.
אז גם אצלנו המסמכים הושחרו. בואי אני אגיד לך, אין אישור FDA, מסמכים מושחרים, דיונים חסויים, אין פרוטוקולים בכלל, אין הלסינקי, אין הסכמת הורים לניסוי, אין הסכמה מדעת, פשע. מאורגן.
אז זה קרה ביותר קטן, ועכשיו זה קורה ביותר גדול, כפי שקורה הרבה מאוד מקרים בהיסטוריה, דומים לזה, למכניזם הזה, כן? שמה שאתה רואה שקרה בהיסטוריה, תצפה שהוא יקרה בעתיד ביותר גדול. בייחוד גם בגלל שאנשים לא מודעים למה באמת התרחש שם, ואז אפשר לעשות על מה שנקרא סיבוב שני ושלישי וכולי. ואני רוצה שתעדכני אותנו ככה לקראת סיום, איפה עומד ככה המשפט, נכון? יש את המשפט...
נכון, יש דיון, הדביעה, אנחנו...
ב-30 לתשיעי?
אנחנו דאגנו לדביעה ייצוגית עבור כל הילדים, 485 אלף ילדים, על פגיעה באוטונומיה, לא על פגיעה גופנית, אלא על פגיעה באוטונומיה של הילד.
כן.
והתביעה הייצוגית כרוכה גם בתביעות הפרטניות שיצאו על ידי אהוב התיכו, עורכת הדין אהוב התיכו. ב-30 לתשיעי, באתי להגיד בית המקדש, בבית הדין המחוזי
מה זה בית המקדש שלה? את יודעת של מי?
כי אני, הראש שלי על בנט שזה פסיכי מה שאני עומדת להגיד לך אבל תכף אני אגיד לך אותו גם ב-30 בספטמבר בשעה 9 כולנו מגיעים לבית משפט מחוזי.
איזה יום זה יוצא? איזה יום בשבוע זה יוצא? את יודעת?
אני עדיין מנסה להרגיש טרמפים ואוטובוסים, ואני רוצה שכל ההורים יגיעו, ואני רוצה להגיד לכל ההורים, אם יש משהו שיכול לבטל את הגזרה של ניסוי פייזר בילדי ישראל מ-5 עד 11, זה הניסוי של הסייביבק. רק זה. אין לנו עוד שפנים. אין לי עוד שפנים, okay. רק זה.
ויש עוד איזשהו משהו שעכשיו יצא בעניין תביעות פרטניות, נכון? את רוצה להתקן אותנו?
כן, היריעה הורחבה, וגם עוד שלל תופעות לוואי נפתחו, אנחנו רשמנו את זה בקבוצה. אגב, הקבוצה שלנו נקראת בפייסבוק החיסון הפגום הפטיטיס בי, עמותת נפגעי הסייביבק בישראל, פרסמתי את זה גם בדף, החיסון הפגום, יש המון מידע, אם מישהו נפגע בסמוך לחיסון, אם הילד שלו נפגע בסמוך לחיסון, ביום הלידה, חודש אחרי הלידה, חצי שנה לאחר הלידה, יש לו מסמכים, אם הכל מתועד, מסמכים רפואיים, הוא יכול לתבוע נזיקים על הילד שלו. הוא פשוט יכול לתבוע נזיקים על הילד שלו. לא לשבת בחיבוק ידיים, להגיע ב-30.9, אנחנו חייבים להראות נוכחות, זה דיון מאוד חשוב, מאוד קריטי להמשך הדרך.
100%. אז תודה רבה לך, ואז אנחנו יכולים ככה, אהוב עתיכו, נכון, אנשים יכולים לגגל, לחפש נכון. עורך הדין אהוב עתיכו, וגם לפנות אליה.
נכון.
אנשים יכולים להיכנס לפייסבוק. נורית בן דוד באנגלית, נכון?
נכון, נכון.
נורית בן דוד, כמו שזה נשמע, נורית בן דוד. אפשר כמובן גם כן לפנות אליי, אם מישהו מחפש אותך, ואני גם, אנחנו נכניס לתוך הפוסט של השידור הזה, עוד פרטים ועוד נתונים, גם על הקבוצה, קישורים וזה, תשלחי לי את כל הקישורים, אני אדאג להכניס את זה לפוסט הזה, כדי שלאנשים יהיה גישה נוחה.
אנחנו בשאיפה שכל רשתות השידור, כמו WeAct ועיתונות אזרחית וכל מי שיכול לעזור לנו, לפוצץ את הפרשה הזו, ויהי מה, במיוחד בימים קריטיים שעומדים להגיע על ילדי ישראל, זה מאוד מאוד חשוב.
מאוד קריטי, מאוד קריטי. אני היום שאני ראיתי את ההודעה שלך, מיד התקשרתי אלייך, כי הילדים עכשיו, ממש עכשיו, בין גיל 5-11, אלו הילדים שקיבלו לפני 7 שנים, והם בסכנה?
הם בסכנה.
הם בסכנה. זה ילדים שהם כבר overloaded, ודווקא, וגם ילדים שסובלים אולי חלקם מבעיות רפואיות, and the worst will be worse, מה שנקרא, הגרוע יהיה, יהיה עוד יותר גרוע, למה? כי הם יגידו להורים האלו, הילד שלך בסיכון, כי הוא זה, אז תתן לו את החיסון של הקוביד, כאילו, זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך ממה שצריך לקרות.
זה לא הולך פה ניסוי על ניסוי, מדובר פה בילדים, בגוף האדם, הם קטנים, הם רגישים, מה זה?
מאוד, מאוד, לכל דבר קטן.
זה לא נורמלי, באמת, זה לא צריך לקרות, שכל אחד ישתמש באינטואיציה, שהוא נולד איתה, האימהית, האבאית, ויבין...
שיתחברו, מה שנקרא, כן.
אף אחד לא ישמור על הילד שלכם, רק אתם.
נכון.
ככה, מאוד מדויק. לשמור על הילדים, להגן עליהם, בכל דרך אפשרית. אם יקרה משהו, אף אחד לא ייקח אחריות. פשוט אף אחד לא ייקח אחריות, אתם תישארו.
ממש לא ייקחו אחריות, לא רק זה, אני רואה אותם, את האנשים שנפגעים מחיסונים, איך הם זרוקים. איך הם זרוקים, לא רק זה, גם הרופאים מדברים עליהם בזלזול. לא רק
כן,
זה,
כן, גם
תגיע,
אלינו מדברים
גם
בזלזול.
אם, כן, גם אם
תגיעי... צפניק, הזלזול הוא מזעזע.
לחדרי מיון, את מגיעה לחדרי מיון, הם שואלים אותך, ברוב חוצפתם, אם הילד מחוסן, והם רוצים לדעת איך הוא מחוסן, מחוסן מלא, מה קיבל, מה זה. זה מרתיח, זה פשוט מרתיח, המשל. והם מתנהגים בצורה מזעזעת.
אבל אנשים צריכים להטיל פחות אחריות על גם על הרפואה פה בארץ, פשוט לטפל בעצמם, להיות הרופא של עצמם.
תראי, לעתים יש דברים שהרפואה יכולה לעזור בהם בדיאגנוזה, וברפואה דחופה, וניתוחים, ודברים ש... וכן צריך שיהיה פה רפואה הוגנת, ולא נכון, דיקטטורה, ולא אפרטהייד,
לא רפואי,
ויהירות רפואית והריצות, כן, זה...
כן, 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 כן. יש רופאים נפלאים, ואני יכולה להעיד, כשאני הייתי חולה בקורונה, אני הייתי בבית, אני לא העזתי להיכנס לבית חולים, אני ידעתי שפשוט יהרגו אותי שמה,
כן.
את התרנגולת שמעצבנת אותם, וטיפלו בי אנשים טובים, והייתי בקשר כן. עם דוקטור מיכל הרן, מדהימה, ועשיתי את כל הפרוטוקול שלה, והנה, ואני חיה וקיימת, ואני לא צריכה מכשיר הנשמה, ועברתי הדבקה מטורפת, חיה וקיימת.
ברוך השם. טוב, אז נורית, תודה רבה לך, ואנחנו, אני אסיים את השידור הזה בסרטון שרציתי לשדר אותו עוד לפני 20 דקות, עם דוקטור יפה שירז, שאני חייבת להגיד כמה מילים על דוקטור יפה שירז, שפוצצה את כל הפרשייה הזאת.
אני מודה לך על הבמה, את לוחמת אור, אמיצה, מדהימה, אני ממליצה לכולם ולהיות עם יד על הדופק, כי האמת תצא רק מאנשים כמוך.
וגם מאנשים כמוך, תודה רבה לך. אז אנחנו נגיד רק איזה כמה מילים על יפה שירז, על דוקטור יפה שירז, ש... מי שרוצה לעקוב אחריה, אז Y, A ודאבל F ואז A, ואז שירז כמו ששומעים, יפה שירז, תעקבו אחריה בפייסבוק ותעשו חיסון הסייביבק. ואני רוצה להגיד לך שזו הייתה תקופה כזאת מרגשת לפני כמה שנים, שהיא הוציאה את הפוסטים הראשונים על איך ענה לה משרד הבריאות ואיך היא תפסה אותו משקר, איך משרד הבריאות משקר כל הזמן. והיום אתם נוכחים לדעת כמה משרד הבריאות שקרן. אז
נכון,
אין לנו על מי לסמוך, חוץ מי?
לעקוב אחריה זה לחיות עד
120
שנה.
לגמרי, רק לקרוא את הפוסטים שלה, זה פשוט תענוג, וזה להחכים, וזה ללמוד. זה ללמוד, להחכים, ולהיות בשליטה. כי חלק מהשליטה שלנו בחיים שלנו, זה שיש לנו ידע, וברגע שיש לך ידע, אז אתה יכול לפעול, אתה יכול להחליט מה אתה רוצה, כאן או כאן, ידע, צריך ידע. אז זהו, אז שיהיה לילה טוב, נשיקות, נדבר בהמשך. ביי.
תודה.
תודה לך.
ביי, יקירתי.
ביי. ביי. ארי ודרשי. טוב, אז חברים, הייתה לנו תוכנית גם כן ככה... מעניינת, מעניין לשמוע את נורית בן דוד ואת כל מה שהיא עוברת כמה שנים, והיא לוחמת אור ולוחמת צדק, ואף אחד לא יוכל לעצור אותה. ונקווה ב-30 לתשיעי יש דיון בבית המשפט, ואנחנו גם כן נהיה נוכחים שם. אני רוצה לסיים בכתבה מה שהיה אצל פאולה לאון, פאולה ולאון בזמנו, שתקבלו עוד קצת ממד על הניסוי שהתרחש כאן על 485,000 ילדים, וחלק מהילדים האלו היום, שזה בהחלט מסוכן, יצטרכו לקבל גם כן, זאת אומרת, ההורים בכלל לא ידעו בכלל שהילדים שלהם עברו את הניסוי הראשון, והם יצטרכו אוטוטו, אולי ההורים שלהם ירצו לתת להם את החיסון הזה של הקוביד, ובאמת יוצאת מכאן אזהרה, תשמרו על הילדים שלכם, הם לא צריכים עוד רעל בגוף שלהם, אתם לא יודעים איך זה ייגמר. אז לילה טוב, ביי בינתיים.
אנחנו בנושא הבא.
כן, זה נושא שהוא באמת, הוא כמו תפוח אדמה לוהט שאף אחד לא רוצה להתעסק איתו, וגם זה מין פצצה כזאת, כי בעצם כן. אנחנו מדברים על החיסון, אחד החיסונים שמקבלים תינוקות באמת בשלבים הראשונים.
בשעות הראשונות אחרי כן? לידתם, אז מדובר על חיסון ניסיוני, מסוכן, כך אומרים, שניתן לתינוקות מבלי לידע את ההורים. כך נכתב בכתב התביעה שהוגש לפני כשבוע וחצי נגד משרד הבריאות וחברת סייווק. סייווק?
סיווק.
סיווק, שהיא יצרנית חיסון בשם וק בי סי.
סייביווק.
סייביווק, סליחה, זה כתוב הפוך. מדובר בחיסון הפטיטיס בי לצייבת מתוצרת ישראל, שניתן בין השנים 2011 עד 2015 לכ-428,000 תינוקות שנולדו בארץ. עכשיו בעצם... אתם טוענות שהחיסון הזה הוא לא בסדר, הוא לא תקף?
רגע, בוא נעשה סדר.
זה נגיד לכאורה, הכל לכאורה.
כן, בוקר, יש לנו פה את דוקטור יפה שירז, שהיא מומחית לתקשורת בריאות מאוניברסיטת חיפה, שתכף תספרי לנו על המחקר ועל התחקיר שאת עשית בנושא הזה. ומן הצד השני יש לנו את עורך הדין אהובה טיכו, שאת בעצם זאת שהגשת את התביעה בשם ההורים ש...
דבר שני, יש תינוקות שטוענים שנגרם להם נזק מהחיסון הזה.
בהחלט, התשובה היא לשתי השאלות, כן, קודם כל זה שתי תביעות.
אחת היא תביעה לנזקי גוף של שני ילדים, שהמומחים הרפואיים שלנו מצאו שבעצם הם ניזוקו מהחיסון הזה.
אפשר לדבר על מה הנזק?
והדבר השני זה התביעה הייצוגית, רק כדי שאנחנו נשלים את שתי התביעות האלה.
תביעה ייצוגית שאת בשם כל ההורים שקיבלו?
בשם כל ההורים שהילד שלהם קיבל את החיסון מהעצבות הפגומות, ובכלל קיבל את החיסון הזה.
אוקיי, אז בואי נתחיל מזה, קודם כל, מה היה פגום בחיסון הזה?
אז אנחנו נתחיל מזה שקודם כל החיסון הזה לא אושר על ידי ה-FDA.
ה-FDA זה משרד הבריאות האמריקאי.
נכון. זה משרד הבריאות, זה הרשות האמריקאית הגדולה ביותר.
אוקיי, אז הוא לא אושר על ידי ה-FDA, אבל הוא אושר על ידי משרד הבריאות.
נכון, אבל אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שבסמכות הזו לאשר חיסונים או תכשירים פרמצפטיים, במקרה הזה הטענה שלנו שמשרד הבריאות קשל בצורה מחפירה.
אוקיי, אז זו הטענה שלך. בואי נדבר רגע בפועל. מה הנזק שנגרם לילדים האלה?
שני הילדים האלה למעשה ניזוקו מהחיסון ושניהם סובלים, האחד מאפילפסיה קשה ושניהם למעשה מפיגור התפתחותי חמור.
וכמה הם היום?
היום 3-4.
אוקיי, עכשיו רגע. את עורכת דין, ואת יודעת שהדבר הכי קשה זה להוכיח את הקשר הסיבתי, שבעצם הבעיה הרפואית של הילדים האלה קשורה בחיסון.
אז תנו לי לומר לכם שני דברים, ופה כדי להבין את הנזק צריך להבין מה פגום בחיסון הזה. אוקיי. בחיסון הזה, שגם לא אושר על ידי ה-FDA ועל ידי שום רשות אחרת, גם לא נעשו בו מחקרים בילדים, וגם לפי משרד הבריאות, תופעות הלוואי שכרוכות בו, בהשוואה לחיסון קיים שכן אושר, הרבה יותר גדולות.
זאת אומרת, המחקרים כבר על
האפתיה, הבעיות קיבה וכל היתר, מדווחים על ידי משרד הבריאות כמוגברים. אז ניקח את הילדים האלה, אחד מהם, אחרי שהוא קיבל את החיסון, התחילו תופעות של אפתיה, של חום, של חוסר תפקוד, ריצה לבית חולים.
ואתם אומרים שזה קשור לחיסון. יושבת פה דוקטור יפה שירז, בואי נדבר רגע על החיסון הזה. את עשית תחקיר בלי שום קשר לתביעה שלהם.
נכון.
מה גרם לך לעשות תחקיר על החיסון?
מה שגרם לי לעשות תחקיר זה היה הריקול שהיה ב-2015. עשיתי תחקיר כבר ב-2015 בעקבות פניות של הורים אלינו, לעיתון.
זאת אומרת, בדיוק משרד הבריאות אמר ריקול, לא נותנים יותר את החיסון הזה.
אבל בואי נתסביר לנו מה היה הריקול במשרד הבריאות, מה הם אמרו.
הריקול, גם היו שם כל מיני נוסחים שונים, בהתחלה זה היה גם טכני באריזה, אחר כך אחרי שביקשנו, דרשנו הסברים, זה הפך להיות סדק זעיר בבקבוקים, ואחר כך אנחנו מגלים מהתפסים, תפסים ההודעה על הפגם, אנחנו מגלים שזה בעצם שברים, ושהתגלו בקבוקים שדלפו, אבל זה לא, זה ממש היה רק קצה קצהו של הכחול.
כי בעצם את עשית תחקיר, אבל עכשיו את תספרי לנו, ולא היה לך קל לקבל ממשרד הבריאות את הנתונים שעל פי חוק חופש המידע הם חייבים להביא לך אותם.
אני במשך 3 שנים, בעזרת התנועה לחופש המידע, רדפתי אחרי משרד הבריאות בניסיון לקבל מסמכים, בניסיון לקבל את המחקרים הקליניים. החיסון הזה אין לו מחקרי שלב 3. המחקרים
הקריטיים... זאת אומרת, הוא מושר למרות שהוא לא ישלמו המחקרים. אנחנו לא חייבים לעצור כי יש לנו מבזק של השעה 7. אחרי המבזק אנחנו נבדוק בדיוק איזה תינוקות צריכים לבדוק את עצמם, בעצם שנולדו בין השנים.
לא
אם יש לכם שאלה, ההורים, התינוקות, מיד חוזרים. כבר. נושא החיסונים, דוקטור יפה שירז נמצאת פה, עורך דין אהוב עתיכו מהצד השני, ואנחנו מדברים על חיסון הפטיטיס בי שניתן לתינוקות שנולדו בארץ בין 2011 ל-2015. ללא ידיעת ההורים ניתן חיסון שהוא כביכול לא עבר את כל האישורים, לכאורה הוא לא תקין, יש בו פגמים, ואנחנו מדברים על התחקיר שאת ערכת, נכון? עכשיו, השאלה היא למה שמשרד הבריאות ייתן חיסון שלא עבר את כל המחקרים הדרושים.
כשיש חיסון אחר שכן עבר
בדיוק,
את כל האישורים.
בדיוק, זאת שאלת השאלות.
כן.
ולאוכלוסייה הכי פגיעה, הכי רגישה שיכולה להיות,
תינוקות. שעות, ברגע שעות לאחר הלידה.
שעות ספורות. אז קיים חשד כבד מאוד, אני אומרת את זה בבירור.
ובזהירות, אני
מקווה. ובזהירות. קיים חשד כבד מאוד לניגודי אינטרסים בוועדת החיסונים שאישרה את החיסון, בתהליך של אישור החיסון. יש בידינו מסמכים שמעלים חשש כבד מאוד לכאורה, כן? כמובן, לניגודי אינטרסים כלכליים שהיו מעורבים באישור החיסון.
כלומר, את אומרת שחלק מהאנשים שישבו בוועדה שאישרה את החיסון הזה, הם בעלי קשרים כלכליים בחברת הייצור של החיסון הזה.
בחברת הייצור, בחברה שקשורה אליה, יש לנו מסמכים שמעידים על כך ש... חששות כבדים מאוד לניגודי אינטרסים. הדבר הזה חייב להיחקר, חייב להיחקר, צריכה לקום פה ועדת חקירה.
ועוד לא קמה.
או לפחות חקירה משטרתית.
נשמע את התגובות. מי התינוקות? מי התינוקות?
תמיד אנחנו מדברים על קונספירציות, על קשרים כלכליים.
אבל מי התינוקות? אני רוצה לדעת, מי התינוקות? איזה תינוקות קיבלו את החיסון?
מה שחשוב פה להגיד, שתמיד מדברים על קונספירציות של כל מה שקשור לאינטרסים בריאותיים ואינטרסים כלכליים, ותמיד מערכת הרפואה מרגיעה אותנו ואומרים כל מה שעומד לנגד עינינו זה בריאות הציבור ובריאות האזרחים.
פה עולה סימן שאלה מאוד גדול.
אם לא זה מה שעמד לנגד עיני הוועדה, זה חייב לבנת, כמו שאתה אומר, ועדת חקירה.
בואי נגיד, רק נגיד, עורך דין אהובה תיכו מייצגת שני ילדים שההורים שלהם טובים בעצם, ואומרים שנגרם...
שתי משפחות.
שתי משפחות שילדים נגרם נזק.
שטבו נזקי גוף, ושתי משפחות שהם תובעים הייצוגיים, בתביעה הייצוגית.
ברור.
שמייצגים את כל ההורים.
אנחנו יודעים מי קיבל את החיסון הזה? אם אני כהורה יכול לדעת?
כן, בוודאי. זה כתוב בפנקס החיסונים. בפנקס החיסונים כתוב בפורש אם הילד קיבל את החיסון הוותיק, אנג'ריקס, או שהוא קיבל את החיסון, כמו שכתב התביעה, מכנה אותו ניסיוני, סייביווק.
אוקיי, אז בעצם אנחנו, מה שנאמר כאן, זה שאפשר להסתכל בפנקס החיסונים ולוודא האם זה החיסון שהילדים שלכם...
ואם כן, אפשר להצטרף לתביעה הייצוגית?
לתביעה הייצוגית מצורפים כבר כל ההורים לילדים שקיבלו את החיסון.
טוב, תודה, אנחנו נקבל...
אנחנו חייבים לקרוא את תגובת משרד הבריאות לעניין הזה.
כן, משרד הבריאות ילמד את כתב התביעה ויגיב בבית המשפט כמקובל. נציין כי מדובר בחיסון בטוח ויעיל שמנע תחלואה רבה בישראל. זאת תגובת משרד הבריאות.
כן, ומנכ"ל VBI ג'ף בקסטר מסר בתגובה: אנו מצטערים תמיד לשמוע על כל התפתחות בעייתית בילדים צעירים ואודות הקשיים שחווים מבני משפחתם. עם זאת, אין כל ראיה בניסיון המחקרי נרחב ובשימוש ההיסטורי של סיבוכים כאלה הם תוצאה של החיסון בסייבק. סייבק עדיין פועלת, בוחנת את התוכן והמהות של טענות אלה בהינתן שהן הוגשו לאחרונה. עם זאת, אנו לוקחים ברצינות רבה ונגיב ונחקור כך החברה.
יפה. אנחנו...